כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שאתם איתנו לתוכנית אחרונה לשבוע זה. כרגיל אתם יכולים למצוא אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באפליקציה כאן אודי, בספוטיפיי, בכל מקום. איתנו באולבן אלון מקלר ורות דוד אמיר, שעושים איתנו את התוכנית על הביצוע הטכני וההפקה. תודה לכם. שלום מה יעשה לה.
שלום וברכה. היום אנחנו נדבר עם הסופרת והמוזיקאית מיכל ספיר, שספרה הריקוד המודרני יצא לאחרונה בסדרת רוח צד של הוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. ואנחנו גם נחנוך היום פינה חדשה, פינת ספרי ילדים ונוער, עם אופרה רודנר, שהיא גם מבקרת ספרי ילדים ונוער בארץ ספרים. והנה מצאנו בליבנו מקום גם לילדים ולנוער,
לכל אלה שנזפו בנו,
למרות שאני חזרתי ואמרתי פה עד כמה זה לא מעניין אותי, והרגזתי המון אנשים, וזה קצת חלק מהסיבה גם, אתה יודע, זה קצת נהניתי. אני מודה, אני מודה, סליחה, אני מתנצלת, אבל זה ככה.
אבל אחד הדברים היפים בביקורות של אופרה רודנר זה שהם לא מתיילדות, והן לא, תמיד מאוד פוליטיות, הביקורות, הן
נכון.
מאוד פוליטיות, הן מראות בדיוק
ברור,
את מה שהוא לא ילדותי.
היא מדברת עם מבוגרים, לא עם ילדים.
כן, אז
היא לא כותבת במעריב לנוער.
אל תחשבו לרגע שאנחנו הולכים להתיילד פה, ושאנחנו לא, אנחנו הולכים לתקוף את העניין הזה מלמעלה.
אוקיי, זה לא נכון, אנחנו ממש לא נתקוף את זה מלמעלה, אנחנו נתקוף את זה ממש מהאמצע, ככה כמו שמסתכלים בעיניים. אתה תמיד יש לך דרך פשוט לקחת את הדבר הנחמד ולהרוס אותו, אבל בסדר.
זה הפורטה שלי.
אנחנו, יהיה לנו גם סטטוס יומי והמלצות לסוף השבוע, ועוד כל מיני דברים ככל שנספיק. אבל נתחיל בדבר אחר.
נתחיל עם הטור האישי של דרור פויר בגלובס. הוא כותב טור אישי מדי שבוע, ובטור השבוע הוא התייחס לנקודה כאובה מבחינתו, בעקבות הקריאה שלו בספר הצאר, הביוגרפיה החדשה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, של סטיבן לי מיירס. זה יצא עכשיו בהוצאת עם עובד, תרגמה את זה קרמית גיא. הוא כותב שם שהקריאה הכאוטית בספר, כך הוא כותב, תפסה אותי חזק, כמו הכריחה אותי להשוות חוויות ילדות וחיים של מנהיגים מהארץ ומהעולם. הטענה שלו בגדול היא שהחיים של פוטין, התחילו בנקודת מוצא איומה, הייתה לו ילדות מזעזעת, וזה הופך אותו למנהיג חזק, בעוד שהמנהיגים שלנו, לעומת זאת, הם מנהיגים משוקולדה.
דרור פויר כתב ככה, זו באמת קריאה כאוטית וסוערת, שכמותה לא הייתה לי מזמן. זו לא ביקורת ספרים, אני לא יכול לומר אם זו הביוגרפיה הכי מקיפה שנכתבה על פוטין, למרות שהכותב, לשעבר ראש המערכת של הניו יורק טיימס במוסקווה, הוא איש רציני וכותב מעולה. זו אפילו לא המלצה במובן המקובל, וזו בטח גם לא סקירה גיאופוליטית, קטונתי. בשבילי זו קריאה כאוטית וסוערת במובן הכי מיידי וחווייתי. אני קורא כמה עמודים ופשוט נופל. מה נופל? צולל בלי שליטה, אל תוך שינה עמוקה ותרופה בו בזמן. שינה חטופה במובן המילולי. נפשי נחטפת ואני חולם חלומות עזים שהולכים ומשתנים ככל שאני מתקדם בספר ובמסלול חייו של פוטין.
זה נשמע לי כאילו זה אומר דברים טובים על הספר, זה שאני מצליח לעשות את זה. דרור פויר מתאר שבחלק הראשון של הספר אני חווה יחד עם הוריו של פוטין את מוראות מלחמת העולם השנייה ואת המצור על לנינגרד. קור, רעב, פחד ומוות בכל מקום. אנשים שהחיים חישלו לגוש של אבן. נפשו הכנועה של הרוסיה פשוט מותשת כולה מעמל ויגון והעוול המתמיד. כמו שמצוטט דוסטויבסקי מתוך האחים קרמזוב במוטו של הספר, בתרגומה האלמותי של נילי מירסקי. אני חולם שאני מדשדש בשלג ברחובות עיר שלא הייתי בה בחיי, ויש לי חורים בנעליים. על גרביים אין מה לדבר.
הוא ממשיך ומתאר כיצד עם וולודיה הקטן אני גדל לתוך מחסור נוראי, צפיפות ועוני בעולם שהתמוטט. אנחנו מתרוצצים אחרי חולדות בחדר המדרגות המצחין מזהה ומקרוב מבושל של הבניין בסמטת בסקוב 12. בקומה החמישית אנחנו מתגוררים שלוש משפחות בחדר בלי מים זורמים, ואיכשהו הבדידות גדולה יותר מהצפיפות. מהשיקורים האלימים שמתגוררים בחצר אנחנו מקבלים הרבה יותר מכות ממה שאנחנו נותנים. כולם מלשינים על כולם והוצאות להורג הן עניין שבשגרה. החיים הם מרדף וכל הזמן תופסים אותך. אין אהבה בעולם שלנו, אין אפילו חיוך. אני מתעורר בבעלה ואימה, מעיף מעלה את הספר, קר לי, הלב שלי קופה. אני מרגיש אותו הולך ומתאבן ככל שוולודיה ואני מתקדמים בחיים ובעמודים. אני צריך הפסקה. בחיים לא קראתי ספר כל כך לאט. בהמשך הטור הוא כותב שפוטין נחלץ מהרעב ומהעוני, עדיין פרא אדם, אבל פחות. הוא מתקדם בשורות הקגב, ויחד אנחנו עוברים אל הדארק סייד. החלומות שלי מתמלאים בבגידות והלשנות, תחכים ומזימות.
הביוגרפיה הזאת היא, גרמה לו לפשפש בקורות חייהם של מנהיגים אחרים בעולם, והוא מוצא לדבריו שבהכללה, ככה הוא כותב, מדובר בחבורה של ילדי שמנת, נסיכות ונסיכים, שכמעט ולא ידעו קושי או מכשול בחייהם. הוא מודה שיש כמה שקיבלו רמזים, זאת אומרת, על החיים הקשים, שהחיים שלהם התחילו עם איזה רמז לקושי, כמו אבי גבאי וארדואל, לפי מה שהוא אומר, אבל בגדול הוא כותב, העולם מונהג על ידי מפונקים. וזה מפחיד אותו, כי איך אותם מנהיגים שהיו ילדים מפונקים יוכלו להתמודד עם מנהיג שעבר, כמו פוטין, כמו שהוא מתאר את זה, רמות אחרות של מלחמה ושפשוף.
טוב, זה מאוד מעניין לחשוב על כל הדבר הזה ככה. אני גם התחלתי לקרוא את הביוגרפיה הזאת של פוטין, וזה באמת מסעיר וקשה ונהדר. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, כאילו, זה קצת מפתיע אותי שהוא מופתע, כי אנחנו מכירים את הסיפורים האלה לא רק מהספרות, אלא גם מהחיים עצמם. היו בינינו אנשים פה במדינה הזאת, ועוד יש בינינו אנשים שבאו מהדברים האלה.
כן.
אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפורים קשים על העולם הקשה של מלחמת העולם השנייה, של אחרי מלחמת העולם השנייה, של הגולגים, של הקומוניזם, של הנאציזם, אנחנו יודעים מה זה הדבר הזה. זה נכון שהדורות מתחלפים והקשיים משתנים ומתבטלים לפעמים, לא בטוחה שזה כל כך רע, אבל זה באמת יכול להיות מעניין איך אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד מפונק, בין תפנוקים ופסיכופת,
בדיוק.
וגם אחד שבא מהגולג ופסיכופת.
זה נכון. אז זה בדיוק מה שחשבתי עליו. חשבתי למשל, הוא מדבר על נסיכים ונסיכות, בני תפנוקים. חשבתי למשל על השליטים של ארצות הברית ושל צפון קוריאה. הם הולכים מדי פעם, הולכים ראש בראש מדי פעם.
אגב, הם כבר לא הולכים ראש בראש גם. הם עכשיו בתקופת שולם.
לא, הם ניסו ולא הצליחו, לא?
לא, הם לא, הם עוד לא הצליחו.
לא הייתי קורא לזה שולם.
הם במגעים, הם בדיבור. פעם ראשונה שמדברים צפון קוריאה, מה זאת אומרת? הם נפגשים.
אבל זה בדיוק הקטע. שניהם ילדי שמנת מפונקים, נכון? אפשר להסכים על זה?
אני לא, אני לא בטוחה.
כפי צהב בפה?
אני לא בטוחה.
למרות שאולי אי אפשר
אני
לדעת
לא מה ההורים שלהם. בצפון קוריאה.
כן, מה ההורים שלהם עשו להם.
בצפון קוריאה אני לא יודעת אם הוא היה מפונק או לא היה מפונק. לא
נכון.
אולי נישהו אותו ושורפו לו את האצבעות כשהוא לא אכל או משהו.
זה נכון מאוד. בכל מקרה, שניהם גדלו בכאילו, כביכול סביבה לא קשה מהבחינה החומרית, והם גדלו להיות באמת שני אנשים שלא ברור מה קורה איתם, שני אנשים חסרי רסן שלכאורה מוכנים להקריב את כולנו על מזבח השאיפות האישיות הלא ברורות שלהם, יחסית אליהם, לשליטי צפון קוריאה ואמריקה, פוטין לפחות נראה כרוח ומכוון מטרה.
זה פשוט אמירה מטופשת ביותר, אבל אתה יודע, בסדר גמור. אוקיי, פוטין... פוטין נראה לך יחסית אליהם קר רוח, כן קר רוח,
כן, אבל אני לא אומר שהוא פחות פסיכופת, לא יודע, הוא לפחות נראה לו קפריזי.
המנהיג של צפון קוריאה, הוא נראה לך לא קפריזי.
פחות מהשליט של צפון קוריאה.
אוקיי, בסדר גמור, אני חושבת שאני פשוט לא אגיב על הדברים. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו משיקים היום פינה חדשה שתעסוק בספרות ילדים ונוער. באופן עקרוני זה תמיד פחות התחום שלנו, ואני גם הקפדתי לומר את זה ולעצבן המון אנשים. אבל, הביקורות של אופרה רודנר, שהיא סופרת ועורכת בעצמה, על ספרי ילדים ונוער במוסף ספרים של הארץ, תמיד איכשהו מצליחות, כן לעניין אותי, אני נאלצת להודות בזה. בקושי, ולהבהיר עד כמה העיסוק בספרי ילדים ונוער, כי ככה זה ספרים בכלל, הוא פוליטי, מורכב, יש בו הרבה מסרים מורכבים, ולכן אנחנו הזמנו אותה להשיק את הפינה הזאת אצלנו, שבה היא תדבר על ספרי ילדים ונוער, גם קלאסיקות, אבל לאו דווקא, לא תמיד, אם תמצא לנכון לדבר על משהו אחר. אנשים אמרו לי פשוט גם במהלך חודשים ארוכים, שנתיים כמעט של התוכנית.
כן.
שנתיים. למה אתם לא ממליצים מדי פעם ספרי ילדים? אתה יודע, הם נכנסים לחנויות ספרים והם לא יודעים מה לעשות.
כי בעצם זה מה שתוכנית על ספרות צריכה לעשות, כי זה מה שאנשים קונים. אנשים קונים ספרי ילדים לילדים שלהם, ובאיזשהו שלב הם מפסיקים לקנות ספרים לעצמם.
לא.
לא.
הם רצו גם ספרי ילדים. אתה תמיד חייב...
קיצוני,
באמת,
קיצוני,
למה
הקיצונות הזאת?
זה לא עניין של קיצוני,
הזאת.
אבל כאילו זה פשוט דברי הבל. שלום לאופרה רודנר.
היי.
אז אנחנו, אני מבינה, היום מדברים על פועדוב. הוא, איתו אנחנו פותחים את הדבר הזה, ואין ראוי ממנו, אני מניחה. למה אבל בעצם? למה הוא... מה פועדוב? מה פתאום פועדוב? ספרי לנו.
קודם כל, פועדוב נורא מצחיק. וזה נורא חשוב בעיניי.
וזה מחזיק, זאת אומרת, זה מין דבר...
הוא עדיין מצחיק, אני מקריאה את זה, אני קראתי את זה כנראה עשרות פעמים, ואני מקריאה את זה עכשיו לילדים שלי, ואנחנו נהנים בטירוף, צוחקים נורא.
שזה מין דבר שחסר בספרות ילדים, את חושבת? כאילו, היא כבר לא הולכת על הכיוון הזה של להצחיק? או שהם
יש,
פשוט מנסים ולא מצליחים? האמת
היא שבספרות הישראלית אולי זה קצת חסר באופן כללי.
גם בספרות כן. מבוגרים לא מצחיקים.
אבל ספרות ילדים זה בעיניי עוד יותר חסר, כי בעיניי ההומור בספרות ילדים זה דבר, זה אולי, טוב, זה עניין אישי, אבל לי זה הכי חשוב.
אוקיי, okay. אבל בוא נדבר קודם כל, נתחיל בהתחלה של א' א' מילן, נכון?
כן.
חיבר
כן,
את פועדות, תגידי לנו.
יש, אוקיי, אז הבאתי את, יש את, קודם כל, פועדוב הראשון יצא ב-1926, א' א' מילן, יש לו ספר המשך גאוני ומצחיק לא פחות, הבית בקרן פו. התרגום המיתולוגי של פועדוב הוא של ורה ישראלית ואלף דלת שפירה, שהם היו גם זוג מ-1943.
את זה אני דווקא לא מכירה, אוקיי.
זה התרגום שאני גדלתי עליו, הוא כזה...
אולי גם אני גדלתי עליו, אני לא יודעת שזה מה שזה היה.
זה הספרים האלה שבאים עם הכריכה האדומה,
היה אותו גם בכריכה אדומה,
רואים את פועדוב עם הבלון וכו'.
נכון, נכון, נכון.
זה מה שהיה אצלנו בבית, אני חושב שעדיין אצלי בבית עכשיו.
נכון, ברור. כי הדבר הבא שתורגם זה ב-2004, נכון?
אז היו עוד כמה תרגומים באמצע, אבל הם פחות מוכרים, והתרגום יחסית חדש שיצא לפועדוב, שהוא נראה לי די הולך, זה של אבירם הגולן מ-2004.
אוקיי.
וגם צריך להגיד שהתרגום לבית בקרן פו הוא של אוריאל אופק, והוא תרגום נהדר ורלוונטי לגמרי עד היום. אני מאוד אוהבת אותו.
הרבה פעמים כשיש תרגומים כל כך ותיקים, יש תחושה שהם לא שורדים באמת את מבחן הזמן, ומצד שני יש לנו משהו נורא נוסטלגי אליהם, כי הם הראשונים ואנחנו גדלנו עליהם. אז עדיין מרגישים את זה גם בספרי ילדים?
מאוד, ברור, עוד יותר, כי אתה גודל, כי אתה גדלת עליהם בתור ילד. לי מאוד קשה להיפרד מהתרגום המיתולוגי הישן של פועדוב, מאוד קשה לי להיפרד ממנו.
אבל את מרגישה נגיד שנגיד התרגום החדש הוא יותר מדויק, הוא יותר מובן?
כן, העברית שלו הרבה יותר מעודכנת, והוא גם יותר נאמן למקור, צריך להודות. זאת אומרת, כי פועדוב המקורי, זאת אומרת, בשפת המקור, אין בו שפה גבוהה.
כן.
והתרגום שהוא יפהפה, מ-43, השפה שלו די גבוהה.
תמיד הגביעו אז.
היא גם הייתה גבוהה אז. זאת אומרת, היא לא רק גבוהה בגלל שזה שפה ישנה.
אנחנו מדברים על זה לא מעט, זאת אומרת, זה גם משהו שמאוד מאוד רווח גם בתרגומים של הספרות המבוגרים באותו זמן, זה היה איזה צורך להוכיח של הספרות, של השפה העברית יש את הכל, ושאנחנו כולנו מדברים.
יכול להיות שגם היה חסר לספרות. ואז הם הגביעו, שזה דבר עזוי, אבל אוקיי.
אבל מצד שני, זה תרגום פשוט יפהפה, והוא מצחיק, יש בו גם אלמנטים קומיים שלי חסרים בתרגומים החדשים.
התרגומים החדשים בעצם ביטלו את הקומי?
כי יש גם משהו מצחיק בהגבהה, זאת אומרת, שזה, כי הרי פו, זה ספר שטות, זה ספר אבסורד, זה ספר שכל מה שקורה בו בעצם לא חשוב. כל מה שקורה, השיאים הקומיים הם בעצם איפה שלא קורה כלום בעצם, בוויכוח הדיבילי שקורה בשולי האירוע, בסמול טוקס, הטיפשיים בצד הדרך וכן הלאה.
זה מעניין להגדיר את פועדוב כספר אבסורדי. אני לא בטוח, נגיד, כשהורים מקריאים אותו לילדים שלהם, שזה מה שהם חושבים שהם עושים, שהם מקריאים לילד ספר שמלמד אותו על האבסורד.
אז מה הם חושבים? אני חושבת שאולי הם לא חושבים כל כך הרבה.
הוא יכול להיות.
הם פשוט מקריאים.
יכול להיות. איך זה בדיוק בא לידי ביטוי האבסורד הזה?
אז האבסורד של פו, קודם כל הוא בעצם זה שכל הדברים קורים, השיאים הקומיים הם באמת באיפה שלא קורה כלום. זה כבר אבסורד. ומה שיפה באבסורד של פו זה שהוא מאוד הומניסטי והוא מאוד אופטימי. כי בעצם אצל פו יש נניח קטע שפו וחזרזיר הולכים ביער בסערה, וחזרזיר שואל את פו, נניח שיפול עלינו עץ, מה נעשה? ופו עונה לו, נניח שלא יפול עלינו עץ. כי באמת כשחושבים על זה, אז, וכשקוראים את פו, וזה היה מאוד משמעותי לי בחיים, אני חייבת להגיד, אז האבסורד, כמו הכאוס או המקריות, הם לא מופיעים רק באסונות, או בחוסר התוחלת, או בעובדה שאולי נמות עוד שעה. הוא מופיע גם בניסים בעצם, ו... או בעובדה המדהימה שלא נפל עליך עד עכשיו עץ.
נכון.
זאת אומרת, אז פו וחזרזיר הם בעצם, הם בעצם כמו שני קצוות של חוויית האבסורד.
זה נכון, אנחנו חושבים על האבסורד בדרך כלל כדבר שלילי.
אנחנו, שומת, כן, רגילים.
איזה אסון יגיע.
אבל כן, גם... למרות שבספרות הילדים הוא כמובן הרבה פעמים מופיע בצורה המצחיקה והמשעשעת שלו, אבל מה שנורא כיפי אצל פו זה א', שהכל... כל זה מתרחש באיזה מרחב נורא אמפתי ומוגן, שזה, שזה איזשהו, הרבה פעמים לאו דווקא מתלווה לאבסורד. ושוב, כל העניין הפילוסופי, יש פה הרבה פילוסופיה של אבסורד, ועוד הרבה פילוסופיות בכלל.
את חושבת, את אמרת שפו הדוב הוא לא מיזנטרופ.
הוא לא מיזנטרופ.
למרות שיש הרואים בו כך.
יש
למה? למה את חושבת שהוא לא מיזנטרופ?
הוא מלא אהבה לאנושיות, לאנושיות כמו שהיא פגומה ומטומטמת ושקועה בעצמה וחושבת שהיא מרכז העולם, אבל מלאה באמפתיה.
הוא קצת טמבל, מה לעשות? פו.
אופו, הוא טמבל?
הוא חצי טמבל, חצי גרון.
אוקיי, בסדר. אני מכירה כמה כאלה. אני מכירה כמה כאלה, בהחלט.
אבל את יודעת, יש מין... סדרת ספרי פילוסופיה כאלה, שמדברים על, כן. על הטאו של פו, ולהבדיל, הפילוסופיה של הומר סימפסון וכאלה, שאומרים לעצמם, אנחנו יכולים מהדמויות האלה, שהן קצת טמבליות וקצת כושלות בתוך המסלול הזה של החיים, בואו נמצא את האלמנט הגאוני. עד כמה זה באמת שם, ועד כמה זה מסעת הלב שלנו, כאנשים שרוצים להסתכל על הדברים האלה ולמצוא בהם את השאר הרוח.
אני חושבת שפו הדוב הוא מאוד פילוסופי, ואני חושבת שהוא במכוון היה, מה זה במכוון? זה יצא לו פילוסופי מההתחלה, זאת אומרת, זה לא משהו שקרה במקרה, זה משהו, חלק מה-DNA של הספר הזה, ושל הסופר.
שמה הוא כאילו... בעניין של אופטימיות?
קודם כל, גם בעניין של האופטימיות, שוב, אני חושבת שכל אדם שמתמודד עם משבר קיומי, אז הוא יכול לקחת אותו למקום של, או אלוהים, כל הזמן לחיות במודעות התורדנית והמבעיתה הזאת, שעוד מעט תקרה משהו רע, על הזמניות והשבריות של החיים ופו, הוא כאילו מביא פה איזה מין, את הצד ההפוך של זה, והוא בעצם הוא חי באיזה מין תודעה של איזה מזל שאני טמבל ולא חשוב וזמני, וזה בעצם חופש, זה שחרור.
זה זן באמת.
זה בעצם, כן. ויש לו כישרון לחיות בהווה, זה ברור שזה משך, זה חלק רק חלק מהסיבות למה זה הפך למה הוא הפך לכוכב. סוג של, יש פה משהו.
זה הפך להיות כל כך חשוב בגלל שההורים שהקריאו את זה לילדים קולטים את הדבר הזה ונהנים ממנו, או כי הילדים עצמם קולטים אותו. זאת אומרת, כמה ילדים באמת מהחוויה שלך מבינים את החלק הזה?
הכי טוב.
כן?
זה דבר שילדים מבינים לא פחות טוב מבוגרים, ואולי, לא, אני לא אוהבת כאילו להגיד, אתה יודע, ילדים יש להם יותר חוש הומור, הם יותר מבינים, אני לא רואה את זה ככה, אבל כן, יש משהו, כן, יש... יש איזה, אני חושבת שלמשל בחוש הומור, ילדים הם לא פחות מבינים חוש הומור, ובגלל שבחוש הומור, אלמנט נורא חשוב בו, למשל, זה המוזיקה, זה התזמון, זה, ילדים יש להם פיל נורא, נורא אינטואיטיבי, נורא, נורא טבעי לזה. יש דברים שהם נורא, שנורא טבעי לילדים, למשל, חוש ביקורתי. תחשבו כמה הילדים שלנו כל הזה מבקרים אותנו, ואיך זה, כמה זה טבעי להם.
נכון.
כן, זה
יש כל מיני...
אחר כך מועחים את זה.
אני אוהבת את זה.
את בן אדם חזק, לעומת יובל.
כן, לעומתי, כן. אני
אוקיי, בואי נעבור לעניין הזה של... שאת הצבעת עליו, ולא חשבתי על זה קודם, של הפוליטיקה של המשרד בפו הדוב.
כן.
מה? תסבירי. מה זה
אומר? אני חושבת, אז באמת, אז עוד סיבה למה פו הדוב לדעתי הוא כזה קלט, זה בגלל שהוא מצליח לחשוף בצורה נורא ערמומית, קצת אכזרית ומרושעת, כמובן, כמו שאנחנו אוהבים, את, את המשחק החברתי, את הפנים, את האנטומיה של התפקוד החברתי, כאילו, או במילים אחרות, את הפוליטיקות הפנימיות הכי לוקליות, שנמצאות שם כבר מהילדות, גם של האדם וגם של האנושות, משחר השפה בעצם. ותחשבו שהילד, שחר השפה זה גם בילדות, כן? ויש פה הרבה, הרבה עניין בצומת הזאת של תחילת השפה, וכמה היא קשורה לפוליטיקות ולמסע ומתן. זאת אומרת, ברגע שיש שפה, יש מסע ומתן גם עם עצמי, מסע ומתן פנימי נפשי. כאילו, יש פה המון עניין כזה סביב, ומה שהוא עושה, הוא בעצם חושף איזה מין, כמו מין, את הצ'יפ של התוכנה, שמתחילה לפעול כשנוצרת חבורה או קבוצה. זה מין צ'יפ אלמנטרי כזה לתא חברתי בסיסי, שבלעדיו אין מבנה חברתי, וזה מה שקורה בפועדו, ויש נניח, זה קורה שם קצת באופן פרימיטיבי לכאורה, אבל יש מין תחושה כזאת, כאילו שמת כמה יצורים בתוך מרחב, ושזה מה שיקרה אם תעתיק את התבנית הזאת לכל מקום, וישר מה שמתחיל לקרות זה, אז תשים כמה יצורים תבוניים, ישר מתחיל התפקידים החברתיים והמעמדות והמסעים ומתנים והבריתות והמניפולציות ויחסי ציבור, יש הרבה יחסי ציבור בפועדו, וכל הזמן עסוקים ביחסי ציבור קטנים כאלה, ובעצם, וזה מה שקורה בפועדו, ואלף מילן הוא גם, מה שהוא עשה, הוא גם היטיב לתאר את הדינמיקה, לפצח את הדינמיקה הזאת, וגם הוא היטיב לפצח את כאילו הרכב של הטיפוסים שהכרחי לדינמיקה הזאת. זאת אומרת, כל משרד צריך שיהיה שם אחד נפוח שמחשיב את עצמו לחכם וכולם כזה.
ינשוף.
כמובן, וכל משרד צריך איזה את הזה עם המרפקים, שכל הזמן מארגן אירועים מייקים, שכולם באים, אבל בסוף הם נהנים, כי כבר באנו וזה וכאלה. או במקרה של החיים שלי, נגיד, אמהות מעבד, שכל הזמן מארגנות אירועים, ואתה כזה, אוי, נו, קביני מה, צריך להכין פשטידה, וזה.
וכל משרד צריך את הדיכאוני הזה, שמסתובב עם הפרצוף
בצד,
באדמה,
הוא חשוב מאוד.
אני לא יכול יותר, הוא מאוד חשוב.
ואגב, מעניין שקריסטופר, קריסטופר, הבן של קריסטופר מילן, הבן של, הוא טען, הוא העיד שאבא שלו היה מכל הדמויות הכי דומה לאיה. וזה מעניין כי אפרופו מסע ומתן ומה שאמרנו על שפה, שזה גם פותח את כל העניין הזה של מסע ומתן עם עצמך, אז תמיד הייתה לי איזו תחושה שהוא כאילו הניח את עצמו כאיה, בדמות משנה, וכך הוא יכול לקטר בחופשיות, והוא שם בקדמת הבמה את פו האופטימי וזה, וזה כאילו בעצם, וכאילו את הצדדים הלכאורה יותר מוארים בפילוסופיה האישית שלו,
זה באמת מאבק שלך כהורה.
כן, לאו דווקא גם כהורה, אבל בכלל כאדם.
אתה כל הזמן רוצה לשים בקדימה מול הילדים שלך את הפו הזה. שהוא שמח ולא אכפת לו,
אז זה ממש מדהים,
לא
ממש מדהים שהקריאה של יובל היא כאילו כתבו את זה בשבילו אל עצמו.
כל הסיפור הם יכתבו עליי.
אנחנו מדברים עכשיו על ילדים, ועל איך הם יקראו את זה, הוא חושב שזה תיאור של ההורה.
כי נגיד כילדה זה נורא דיבר אליי, כי תמיד הרגשתי, כמובן באופן לגמרי אינטואיטיבי, שעוד לא ידעתי לנסח, שכל הצדדים, כל הדמויות האלה, יש איזה מסע ומתן פנימי כל הזמן בין הדמויות האלה בתוכי, כי אני תמיד הייתי חרדתית כמו חזרזיר, אבל גם נורא אופטימית כמו פו, וגם אני קוטרית בטירוף, אז ואני מניחה כולנו, כן, לא מדבר דווקא על עצמי, כן? זאת אומרת, אז כאילו התפקוד החברתי הזה, הפוליטיקות האלה, הם גם, בעצם גם פנימיות, לא רק, אבל
וזה ככה גם בספר, זה הרי הכל מתרחש בסופו של דבר בדמיון של קריסטופר רובין, אז בעצם הילד מגלה שהילד הספרותי בעצם מכיל בתוכו את כל הדברים האלה. הם יודעים שאלה בובות שלו, זה הרי מופיע שם.
נכון, למרות שיש שם הרבה חיקוי של, אתה יודע, פוליטיקות שהוא רואה בחוץ, של המבוגרים, כל הדבר הזה.
אופו רונר, תודה רבה לך על השיחה.
זה היה מאוד מעניין, אני יכולה כבר לפינה הבאה.
אנחנו נמשיך ונדבר על ספרי ילדים
ונוער. ילדים ונוער. תודה רבה, אופרה. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הימים האלה הספרותיים שלנו, ימים שבהם הקו שמפריד בין מציאות לפרוזה, בין היסטוריה ותיעוד לבין בידיון ויצירה, הוא ככה דקיק, ונדמה שהספר החדש של מיכה זפיר רוקד יפה על הגבול הזה. זה הספר הריקוד המודרני, יצא לאחרונה בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר בסדרת רוח צד. הוא מתמקד ככה בברלין ותל אביב של שנות סוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30. הוא מתרחש בהרבה ערים אחרות. יש בו חמישה סיפורים בעצם שמשלבים חומרים היסטוריים וספרותיים מיצירות ומכתבים של דמויות כמו הפילוסוף מוריס מרלו פונטי, דוד פוגל, ולטר בנימין, אלפרד דבלין ולאה גולדברג, מין ערבוב ככה של טכניקות וחומרים וקולות שונים שמיכל ספיר יצרה. מיכל ספיר כתבה ספר עיון שהיה במידה רבה יצירה עם אלמנטים בדיוניים, יש הגדול, ותרגמה ספרי עיון ופרוזה. עכשיו, בימים האלה, היא עובדת על תרגום הרומן הגדול של דיוויד פוסטר וואלאס, אינפינט ג'סט. שלום, מיכל ספיר.
שלום, יובל.
אז תספרי לנו על הספר החדש. בעצם, למה בחרת להתמקד בתקופה הזאת? למה בחרת להתמקד ביוצרים, בכותבים האלה?
סיבה אחת היא שהספר הזה באמת נולד מתוך הספר היש הגדול במידה רבה, שתוך כדי עבודה על היש הגדול נדבקתי לשנים האלה, 1929-1930. סבא שלי עזב את פולין בסוף 1929 והגיע לישראל ב-1930, ארץ ישראל, סליחה, פלסטינה, וסופר שאני מאוד אוהבת, שתמיד אהבתי, דוד פוגל, הגיע בתאריכים דומים לארץ ישראל, ולא שרד פה יותר מדי זמן, ועזב חזרה לאירופה. ומשהו בצומת הזה של השתי דרכים שונות להתמודד עם דבר דומה, מאוד עניין אותי, וזה אחד הגרעינים שמהם צמח הספר הזה.
זאת אומרת, הוא התחיל בדוד פוגל, הספר.
כן, בהתחלה דמיינתי אותו שהוא יהיה כולו משהו על דוד פוגל, בשם דוד פוגל, עם הסיפור שלו, משהו כזה. ואיכשהו זה צמח להיות הערבוב היותר מורכב הזה שדיברת עליו.
יש איזה משהו גם בתקופה הזאת אולי, שמושך אותנו, בגלל שזה לפני האסון, כשעוד נדמה שהכל נורמלי, ולא רק זה, אלא שאנחנו גם די חוגגים, או לא יודעת מה, הולכים לקברטים, ונהגים כאילו הכל נורמלי, ואנחנו כבר יודעים שעוד שנייה קורה אסון. זה חלק מהעניין, את חושבת?
מאוד, אבל גם דווקא עניין אותי להסתכל על התקופה הזאת, לא דרך הפרספקטיבה של האסון הממשמש ובא והבלתי נמנע, אלא להפך. לחשוב עליו כאפשרות אחת שיכלה להיות באופק של התקופה הזאת, ואולי יש עוד אפשרויות, ולא לראות את 1930 כמוביל או לשואה או לציונות או לכל מיני דברים כן. שאנחנו כבר יודעים, אלא לראות את זה מהפרספקטיבה של האנשים שחיו בה, ועוד הרבה דרכים אולי היו פתוחות.
עכשיו, למה בחרת דווקא לכתוב כמו שכתבת, שזה בעצם מין שילוב של סיפורים אמיתיים, או לפחות אנשים שהיו באמת עובדות היסטוריות בדייה, כלומר איזה מין דבר כזה, מין יצור כזה שונה?
כן, אני חושבת שזה הגיע מתוך רצון לכתוב ספר רומן, ותחושה שאין לי יותר, אין לי סיפור לספר, אני לא יודעת מה הקול שלי, זה דבר שלא עשיתי ולא באתי מסיפורים קצרים, ולמעשה לא כתבתי בדיון פרוזה לפני זה בכלל. אז זאת הייתה הדרך שלי להיכנס, ורצון לשחק עם השפה, להיות במקום הזה של רומן שאני מאוד אוהבת לקרוא ולהיכנס לעולמות האלה. אבל לא ידעתי מאיפה להתחיל, וזאת הייתה דרך כניסה בשבילי.
אני חשבתי שיש פה מעין קריאת תיגר על מה שנקרא היום אוטו-פיקשן, כן? כולם מדברים על אוטו-פיקשן, על זה שכותבים ממוארים וספרות שמתבססת על, על הביוגרפיה, על האמיתי, ובעצם הספר שלך אומר, כן, בסדר, אבל אל תשכחו, זה פרוזה. אנחנו יכולים לעשות עם האמת ההיסטורית הזאת מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לכופף אותה, אנחנו יכולים לפרק אותה, אנחנו נעשה איתה מה שבא לנו, זה פרוזה.
יש בזה משהו, אני לא חשבתי על זה ככה, אבל אתה צודק. אוטו-פיקשן זה לא משהו שאני באופן אישי מתחברת אליו, לא אוהבת לקרוא אותו כל כך, ואני באמת יותר מתחברת למקום הזה של הספרות שהוא משחק, ושהוא גם מתרכז בשפה, ולא רק בתוכן של האמת ההיסטורית שקרתה לכאורה. אז כן, אני חושבת שיש בזה משהו.
יש פה גם את ה... בוא נדבר על המוטו שאת בחרת לספר של בקט, שהוא אומר, having nothing to say, no words, but the words of others, I have to speak, שזה בדיוק זה.
נכון.
אוקיי, אז זה מוטו נפלא. נעצרתי שם לרגע והרהרתי.
אני, את מדברת על המשחק הזה, זה משחק מאוד מורכב, גם, בעיקר, אני חושב עלייך ככותבת, זה חתיכת מטלה, את ניסית בכל אחד מהפרקים האלה באמת לשאוב מהכתבים של היוצר שנותן השראה לדבר הזה, ולתפוס את השפה שלו, זה נורא קשה.
בשבילי זה היה הדרך הקלה, זה הפתרון הקל. לא להתחיל להמציא סיפורים של עצמי, שפה משל עצמי, באיזה שפה לדבר. אני אתחיל עם מישהו, שפה שמישהו כבר המציא, עולם שמישהו כבר המציא, וכנס לתוכו. וזה גם, אני חושבת, צומח מהעבודה שלי כמתרגמת, שבעצם שם זה מה שאני עושה. אני נכנסת לקול של מישהו ונותנת לו לדבר בשפה שהוא לא יודע או שהוא לא כתב בה. והאינטימיות הזאת עם הטקסט, עם הקול, מבחינת הוויס, אני חושבת שגם סחבתי אותה לתוך הספר הזה.
במידה רבה גם הספר עוסק בכתיבה ויצירה, זאת אומרת כל הדמויות שם כותבות ומתדיינות על מה היא כתיבה.
או רוקדות.
או רוקדות.
לא, יש שם עניין רציני עם הגוף.
נכון, אבל אולי זה מנסה לפתור איזה משהו שבאמת את מתעסקת הרבה במעשה הכתיבה שלך, שהוא לא לגמרי ברור לך עדיין, במקום הזה, בין התרגום לבין המחקר אולי, או לקרוא את האנשים האלה, לבין לכתוב אותם.
כן, אני חושבת שאני מקווה שהוא יישאר לא ברור. אני חושבת ברגע שדבר מתברר, אז אולי כבר לא כל כך מעניין. אבל זה נכון גם מה שאת אמרת, ש... זה גם היה לי עניין גדול בקשר בין כתיבה לגוף או קריאה לגוף, כל האזור הזה של בין שפה לגוף, וכן, למצוא גם מקומות שהשפה היא באה מתוך האידיוסינקרטיות של הגוף ולא רק של המחשבה. אני חושבת שזה גם דבר שמעניין.
אני רוצה לשאול אותך על החוויה הזאת של להוציא ספר שהוא לא ספר קל לקריאה במיוחד, אוקיי? אולי הוא לא לקהל גדול, יצא בסדרת רוח צד, אז אולי הוא מהצד. ובכל זאת, אבל את הוצאת ספר, איך החוויה הזאת להיות בעולם המולות הישראלי, להיות שם בחוץ, אנשים קוראים את הספר שלך, או לא קוראים, אני לא יודעת.
זה חוויה שמבחינת המיקום הזה בצד, והספר שכן יקראו, לא יקראו, זה מקום שהוא די טבעי לי. אני חייבת להגיד שכשגיליתי שיש את הסדרה הזאת ואיגל שוורץ רוצה להכניס אותי אליה, אני הרגשתי שזה מאוד הבית שלי ומתאים לי.
כן.
גם בגלל המקומות שישראל כמיינסטרים הולכת אליהם, גם בגלל העיסוק שלי במוזיקה של כל כך הרבה שנים, וגם כן באיזושהי מין רוח צד כזאת. אז זה היה לי ברור ולא בעייתי בכלל. וגם כשכתבתי את הספר, לא עשיתי אותו כאיזה משהו ביני לבין עצמי, במידה רבה, וכשהוחלט שהוא יפורסם, זה היה מין בונוס כזה, אבל זה לא משהו שכל הזמן חשבתי אליו וכיוונתי אליו, ואמרתי איך זה יהיה ואיך אני אפרסם. כי כמו שיובל אמר, זה בכלל היה המקום קודם לברר איך אני כותבת ספר, לפני שאני חושבת איך מישהו אחר יקרא אותו.
אז בעצם, זאת אומרת, זה לא שעכשיו קיבלת איזה מין תיאבון כזה, ואת אומרת לעצמך, אוי, איך הייתי רוצה שהוא יהיה רב מחר? אני רוצה ללכת להסתובב בחנויות הספרים עכשיו ולמכור את הספר שלי.
אני חייבת, אני מהסנובים האלה שאומרים, אוי, זה רב מחר, אני לא רוצה לקרוא.
אוקיי, מכירה.
אז אני לא רוצה להפך לזאת שלא קוראים אותה, כי רב מחר.
תשמעי, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב לשאול שאלה אחת על אינפינט ג'סט, סליחה, יצירה מונומנטלית של דייוויד פוסטר וואלאס, שבאמת כותב בצורה מורכבת ומותח את גבולות השפה, אם אנחנו מדברים על זה, וגם את גבולות אורך המשפטים לפעמים, ואת גבולות אורך הערות השוליים.
ואת גבולות אורך הרוח.
נכון.
אז איך זה מתקדם? מתי אנחנו נקרא את זה בעברית? ואיך בכלל עושים את זה?
וואו. איך זה מתקדם? זה מתקדם לאט ובנחישות רבה. מתי נראה את זה? וואו. בוא נגיד שזה ייקח... לא לפני שנתיים מהיום, אני חושבת, אבל יותר, גם זאת אומרת, אני צריכה לסיים את התפקיד שלי, שהוא מול האורחות, שאני חייבת להזכיר אותן, נוגה אלבלח ודבי אילון, עובדות איתי על זה. זה פרויקט מהסוג הזה שאי אפשר לעשות אותו לבד, ואפילו לא עם עורכת אחת, אני חושבת, יש כל כך הרבה מקומות שצריך לחשוב עליהם ולתפוס אותם, ולא לפספס, וטעויות אפשריות, ומפלות, ומלכודות. אז זו עבודה מאוד באמת...
אוקיי, אנחנו נמתין בסבלנות.
נמתין שנתיים מהיום, זה קצת ארוך, אבל בסדר.
לא, שנתיים אני אולי אסיים לתרגם, ואז יהיה עוד תהליך עריכה.
אוי, לא, אוי, לא.
אני לא רוצה להתחיל איתכם. באמת, אל תעצרו את נשימתכם.
בסדר גמור, נקרא עוד קצת ספרים עד אז. מיכל ספיר, תודה רבה לך שדיברת איתנו. ספרך, הריקוד המודרני, יצא בהוצאת דביר. סטטוס יומי, אבל זה לא סטטוס כי זה מהטוויטר, אוקיי? זה סוג אחר של דבר.
זה הציוץ.
ציוץ, בדיוק. ציוץ יומי. יפתח הלינג שלח לי שרשור מצחיק, קצת עצוב גם מהטוויטר, מצחיק אבל. השרשור הזה, שרשור זאת שיחה בטוויטר, שמשתרשרת ממנה שיחה.
אני אבוד בטוויטר, אני לא מבין את השיחה שם.
אוקיי, אתה לא, אתה פשוט מבוגר מדי. בציוץ, זה מתחיל בציוץ. שזה טקסט שאדם כותב בטוויטר, קוראים לו ציוץ, כתבה קרן מלמד, ככה. המוכרת בסטימצקי לא ידעה להמליץ לי על ספר קריאה באנגלית לכיתה ה', אבל כן ידעה להציע לי לקנות שם קפה ג'ייקובס ב-19.90.
מאוד משתלם.
נכון? עכשיו, זה ממשיך עם תגובות לא פחות ליריות, וזה פשוט, אותי זה מאוד יצחיק, אז בוא נקרא כמה מהם.
כן.
מישהו כותב ככה, מוכרת בצומת ספרים שאלה איך מעיתים עגנון כשאימא שלי ביקשה ממנה לחפש ספר שלו.
לא.
כן.
עד כדי כך.
מישהו אחר כתב,
אני הייתי צריך ללחוש את זה.
צומת ספרים עם מבצע על החלקה יפנית.
זה לשיער.
כן. כל דבר ממש צריך להסביר לך בנפרד. כן. צריך להסביר לך את הבדיחות.
לגמרי.
אוקיי. מישהו אחר כתב לה, אולי נכנסת בטעות לקפולסקי ולא לסטימצקי. זה יפה.
מישהו אחר כתב על תקרית משלו, בסטימצקי נטבג, בנמל התעופה, שהוא פנה אל המוכר ואמר, יש בבקשה את הספר של סטף ורטהיימר, אדם מול מכונה, והמוכר אמר לו, לא, אין לנו. ואז בת הזוג שלו אומרת, הנה זה... היה על המדף שהכי קרוב לדלפק.
יפה.
אחרת, מישהו אחר או אחרת אומרת, אולי הייתה מוכרת בויסוצקי קודם, על המוכרת הראשונה. ומישהו אחר כותב, המוכרת צודקת, קודם לימודי כלכלה ואחר כך אנגלית.
נכון. ואחרון חביב, באמת אחד החביבים בעיניי, הוא ציוץ כזה, כדאי לך. זה ממחולה שהתהפכה קלות והרבבה את הארומה, והשגנו דיל מטורף של גרוש ורבע לאריזה. נייר כבר לא רווחי, אז להגדיל לך להפוך ב-7.90 אחרי 3 דקות. איין רנד, הקפה שלך מוכן בעמדת האטלסים. אוקיי, האמת היא שרק מלהסתכל על חלונות הראווה של חנויות הספרים, אפשר באמת להיכנס לדכדוך קל. ואני מצאתי אתמול גזיר עיתון מעניין מהזמנים שבהם בחלונות הראווה של חנויות הספרים אכן היו ספרים.
כן.
ולא צעצועים או קפה. זה גזיר עיתון מלפני 30 שנה ממעריב, 1989. אני כבר הייתי די, אדם די מבוגר אז, כלומר נערה כזאת בת 18, אז קצת כן. מדכא אותי. כי זה נראה לי קודם שזה לא היה מזמן, אבל זה היה מזמן. ובגזיר העיתון הזה כתוב כך, אז כמה מרוויח סופר עברי מכל העניין? מסתבר שבסט סלרים, דוגמת קופסה שחורה של עמוס עוז, 95,000 עותקים עד כה, רומן רוסי למאיר שלב, למעלה מ-70,000, או התגנבות יחידים של יהושע כנז, 50,000 עותקים, שיצאו במסגרת הספרי על העם, הביאו נדוניה שמנה לכותביהם. אהרון קראוס, מנכ״ל עם עובד, אומר כי בית ההוצאה מרוויח כ-6% על כל ספר, בעוד שהתמלוגים לסופר נעים בין 15-20%, תלוי בקצב הייצור וההפצה. ככל שהקצב מהיר יותר, כך גם העלויות נמוכות יותר והתמלוגים בהתאם. אין פלא איפה שהסופרים נשמעו מרוצים מהשידוך. מאיר שלב, ציטוט, בחרתי להוציא את רומן רוסי בספרי על העם, משום ששם דיברו איתי על הספר עצמו ולא על החוזה. עמוס עוז, שספרו לדעת אישה יצא בימים אלה כספר מספר 351 של הספרי על העם, תרשום שלוש מילים, זהו מפעל נפלא. תשמע, כסף אף פעם לא מעניין אותנו כשיש לנו כסף, זה מה שאני יכולה להגיד.
אני רוצה להגיד רק שאלה מספרים דמיוניים בכלל, כן?
לחלוטין,
זה לא יאמן.
היום מדברים על כמה אלפי כאלה, זה רב מחר.
וגם האחוזים, 15-20, תחשבי על זה, נניח שמקבלים מה-15-20% האלה, זה 10 שקלים לסופר, כפול 70,000 עותקים, זה חתיכת דבר.
אתה כבר עשית חישוב של הכסף.
בטח, ברור, זה הכל פה כסף.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, אז לקראת סיום כרגיל, בימי רביעי, כמה המלצות לרואי ספרות בסוף השבוע, היום בשש בערב, באלמה, בית לתרבות עברית, התקיים ערב התרמה, למען סדרת ספרי השירה כבר, אנחנו דיברנו על הנושא הזה, היו שם הרצאות על מחסומי כתיבה של נמרוד מתן, המוזיקה של השירה של פרופסור אריאל הירשפלד, היו שם קריאות שירה של משוררים, אלכס בנארי, שרון אסט, אל פרוש ואחרים. השתתפו עוד עמיחי חסון, נורית זרחי, שרי שביט, אורלי קסטלבלום וכו. אנחנו מדברים פה על אירוע בתשלום, כאיזה אירוע התרמה. כל ההכנסות יוקדשו להוצאת הספרים העתידיים של הסדרה שנקלעה לקשיי מימון.
כן. מחר, יום חמישי, יתקיים מפגש שיח בין עדי סורק ועודד מנדלוי, בהנחיית הסופר ועורך דוקטור עודד וולקשטיין, שיעסוק בהעיר המרחב והספרות. בעקבות הספרים של שורק של עדי סורק ומנדלוי, נתן ואני זוכר, זה יקרה בספרייה המרכזית על שם סורסקי באוניברסיטת תל אביב, בשעה 5, השניים אומרים לדבר שם על העיר כעל מרחב הטרוגני רב פנים.
מחר ב-8 בערב בחנות המגדלור בתל אביב תתקיים השקת הספר היום שאחרי של שרון אס, זה ספר מאוד מאוד מעניין. דיברנו עם שרון אס בתוכנית עליו. בערב הזה השתתפו אליטי שורון, יפתח אלוני, אמנדב דיקמן, ושרון אס עצמה כמובן. מחר ב-8:30 בערב בתיאטרון החן בירושלים יתקיים גם האירוע היות נער שוטף, מחוות אהבה לאסתר רב ויוכבד בת מרים. זה אירוע של כתב עת משיב הרוח. השתתפו בו שלומית נעים נאור, בקול סרלווי, מאיה טבע דיין וסיגלית בנאי. ויש לנו אירוע אחרון ביום שבת.
נכון, ביום שבת הפתיחה של התחנה השלישית במסע של האומנית אפרת גלנור בעקבות הספר הדרך לעין חרוד של עמוס קינן. דיברנו בתוכנית הזאת גם עם אפרת לפני הרבה זמן כבר על המסע הזה, היא מקיימת במשך שנה ויותר הליכות, אירועים, תערוכות ששואבות מהדרך לעין חרוד, וזה אמור להסתיים בסופו של דבר בפעולה בגלריה עירונית באפולה בשיתוף עם המשכן לאומנות בעין חרוד. עכשיו היא מגיעה לטייבה, היא תציג שם ציורים שלה לצד צילומים ועבודת וידאו, וזה אירוע פתיחה כאמור יתקיים בשבת בשש בערב. וזה בעצם זמננו לסיים להיום, ולשבוע. הזמן עבר מהר. נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנות האפליקציות, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נגיד תודה לאלון מקלר ולרות דוד אמיר שעשו איתנו את התוכנית, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.
להתראות.